אנחנו לא נלמד מהר"ל היום, בגלל שזה התחיל פרק, זה... קטלנו באמצע, זה נלמד יום כיפור, לא יודע? בסדר, אנחנו ככה ימים מיוחדים, עשרת ימי תשובה, תמיד בתור נער לא הבנתי איפה יש עשרת ימי תשובה, תמיד זה עובדים עליך, עשרה ימים ופתאום אתה רואה ארבעה ימים וזה נגמר כאילו, עד שהבנתי שזה ראש השנה יורד, יום כיפור יורד, צום גדליה ושבת, נשארנו עם ארבעה ימי תשובה כאלה, אבל ימים מיוחדים, ימים חשובים, לכוון את הלב, כן, זה ימים שמשמעותיים לכל השנה. בסדר, אז ננסה בעזרת השם לעסוק בעניינו של יום, סוגיית יום הכיפורים. בסוף המטרה שלי זה להגיע לסעירים, אני מקווה שלשם נגיע, להבין את המשמעות של הגורל של הסעירים והמשמעות שלו לעבודת היום שלנו, יום הכיפורים. תודה רבה רבה. בסדר, אז אנחנו נתחיל מהסוגיה של רבי ורבנה. רבי ורבנן במסכת יומא הם חולקים בשאלה האם יום הכיפורים מכפר רק למי שחוזר בתשובה, רק לשווים, או שיום כיפורים מכפר גם לשאינם שווים. כן? זה מחלוקת בגמרא בין רבי יהודה הנשיא לבין רבנן. רבנן סוברים שיום הכיפורים מכפר רק לשווים, רק למי שחוזר בתשובה, אז יום הכיפורים מכפר. לדעת רבי, שיום כיפורים מכפר גם לאלה שאינם שווים. יום כיפור מכפר לכולם. לדעת רבי יהודה הנשיא. עיצומו של יום מכפר. אוקיי. אז עיצומו של יום מכפר אצל רבי זה יותר בולט. כי זה אומר שזה מכפר גם לשאינם שווים. רבנן גם עיצומו של יום. אבל יש שניים מקדים שתחזור בתשובה. בסדר? כמובן שאצל רבי זה הרבה יותר עוצמתי כאילו. הלכה כדעת, מה? ועשר. כן, אני אומר, יש דיון בגמרא. האם יום כיפור מכפר רק למי ששב בתשובה? מי ששב בתשובה, חוזר בתשובה. מי שחוזר בתשובה, מתחרט על החטאים, עושה עבודה פנימית, כן, על פי הקריטריונים שחזר בתשובה, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. מי שחוזר בתשובה, אז יום הכיפורים מכפר לו. זה דעת רבנן. רבי יהודה הנשיא, הוא סובר שיום כיפורים מכפר גם למי שלא חזר בתשובה. גם מי שלא עשה את העבודה של חזר בתשובה, עיצומו של היום מכפר לו, לכל עם ישראל. מה? מסכת יומא, מסכת של ראש השנה. בסדר? זאת אומרת, גם לפי רבנן יום הכיפורים מכפר, אבל יש תנאי מקדים. אתה צריך לחזור בתשובה ואז יום הכיפורים מכפר לך. ולפי רבי, לא, זה קורה בצורה ישירה, יום הכיפורים מכפר, גם מי שלא חוזר בתשובה, יום הכיפורים מכפר. ומי נפסקה הלכה? מה? רבנן. חידי רבי? הלכה כרבי. זאת אומרת, יום הכיפורים מכפר למי שחוזר בתשובה. בסדר? זאת אומרת, יש פה איזה תנאי, אנחנו צריכים מצידנו לחזור בתשובה. טוב בתשובה, זאת אומרת, כאילו, התחרט על העוונות, חשוב עליהם, לקבל עתיד, כן, להתנקות מהם וכו', ואז יום כיפורים מחפר למי ששב. הרב צבי יהודה בשיחות שלו דווקא מרבה מאוד לעסוק דווקא בדעת רבי יהודה הנשיא, דעת רבי, כי דווקא דעת רבי היא יותר מבליטה את המהות של היום, מה שנקרא עיצומו של יום מחפר. יש פה איזה דבר מאוד מאוד משונה, מה זה עיצומו של יום מחפר? איך זה עובד? אדם יושב לו על שפת הים כן, ביום כיפור, ועיצומו של יום מחפר לו, מה קורה שם, איך זה פועל, למה שזה יפעל, או איך זה פועל. זה דעת רבי, כן? דעת רבנן גם קורה, יש איזה עיצומו של יום שפועל עלינו, רק אנחנו צריכים מצידנו לפני כן לחזור בתשובה. אצל רבי זה קורה באופן ישיר, גם בלי החזר בתשובה. אז משמע דווקא אצל רבי שיש איזה משהו מאוד תקיף, מאוד אדיר ועצום בעצם מהות היום. הרבנן מסכימים לדבר הזה, רק אומרים, שניים מקדים. אבל דווקא דעת רבי יותר מבליטה שיש פה איזה משהו מאוד מאוד עוצמתי שקורה במהות היום של יום הכיפור. כן? בואו נקרא כמה שורות ברב צבי יהודה, ננסה לראות איך הוא מתייחס לזה. אז אני קורא בסדר בתחילת הדף, עצם היום הזה. רבי אומר שיום הכיפורים מחפר גם לשאינם שווים. לכאורה זהו יום של סיום כל מאמצי התשובה שלנו. לכאורה עשינו תשובה, התאמצנו, ומתוך כך היום תאמצנו, היום תברכנו, נזכה להפיק תוצאות מן המאמצים, ברכת השם מן המאמצים. זה דעת רבנה. אבל רבי לא סובר כך. יש ידיעה של רבי שהיה קרוב למלכות, לריבונו של עולם, כן, רבי יהודה הנשיא זה מדרגה עצומה, קרוב לסודות הממלכתיות האלוקית, שיום הכיפורים הוא בעצם היום הזה. פשוט שהוא יום של תשובה ושל געגועים. זה ברור, יש בו את המימד של התשובה. רבי לא בא להמעיט בערכה וחיובה של התשובה, אבל רבי בא לומר יש משהו אחר במהות היום, נוסף. אבל יש צורך חיוני שיום הכיפורים הוא עצם היום הזה עצמו. כמפורש בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. בעצם השעות האלה, בעצם המציאות של היום הזה, מעלים בקודש, בקדושה יש מדרגות. נזכה לזכור זאת ולגלות בקרבנו, מתוכנו, את עצמיותנו. ואת עצמיות היום הזה, השייך לנו ומתגלה מתוכנו, מקדש ומתאר אותנו ומגלה את עצמיותנו. אז רבי בא ואומר, מה? כן. זה שכתוב של שיחות של הרב צבי יהודה, שהרב אבינר ערך אותם. כן? היה עורך אותם, הרב צבי יהודה כמה פעמים שמח ידוע עליו, כן? ערך את השיחות. אז זה, כן, גם השיחות, להבדיל מהספרים, מאוד משמרו גם את הסגנון של הרב צבי יהודה. כאילו, הסגנון הזה של רבי הוא קרוב לסודות הממלכתיות, זה כמו הסגנון של הרב צבי יהודה. אז אנחנו ננסה קצת לגעת בעניין הזה, מה זה עיצומו של יום? מה זה הדבר הזה? כן, שאצל רבנן יש הקדמה, אבל עיצומו של יום מחפר, אצל רבי עצם היום. מה קורה בעצם היום הזה? למה? לכאורה יום הכיפורים זה יום של תשובה. אז איך יום הכיפורים בלי תשובה? מה נשאר כאילו? מה יש שם? כן, כל המהות היום זה תשובה. וגם לדעת רבנן קצת קשה, כי אם כבר אדם חזר בתשובה אז... זה נגמר, כי זה חזר בתשובה, הכל טוב. למה לרבנן צריך את עיצומו של יום? יש שם עוד משהו. אז לפי רבנן יש חזרה בתשובה, ואז עיצומו של יום מחפר. אבל החזרה בתשובה עצמה, אני יכול לחזור בתשובה לא רק ביום הכיפור. כל יום, אדם שיודע שהוא עושה עבירה, מצווה לחזור בתשובה. אז מה הכוונה שביום הכיפורים אתה עושה תשובה, ועיצומו של יום מחפר? מה זה עיצומו של יום הזה? מה נמצא שם מעבר לתשובה? ולפי רבי זה כל כך עיקרי הדבר הזה שהוא אפילו פועל בלי תשובה, העיצומו של יום הזה. אז ננסה קצת בזה לגעת, כן? מה הוא אותו עיצומו של יום? בסדר? לא תשא. אני עובר לרמב״ם. בסדר? הרמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה, בהלכה ב'. שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודה עליו את כל הבנות בישראל. כן, השעיר המשתלח זה בעצם אחד מהשיאים של עבודת היום, שמכפרת על עוונות בני ישראל. השעיר המשתלח מכפר על כל העבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודעה לו, בין שלא הודעה לו. הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. זאת אומרת, עד עכשיו זה די דומה למה שאמרנו, דעת רבנה, השעיר המשתלח, מה שהיה בזמן יום הכיפורים, הוא מבטא את עיצומו של יום, הוא מכפר על כל העבירות, זדון, שגגה וכו', קלות וחמורות, אבל והוא שעשה תשובה, בתנאי שאדם מצידו עשה תשובה, ואז השעיר המשתלח מכפר לו על כל העבירות. מוסיף הרמב״ם, אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות. מוסיף הרמב״ם דבר מעניין, אם אדם לא עשה תשובה, אז זה שום דבר? לא, עדיין משהו קורה. אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות. דבר מאוד מעניין, זאת אומרת, אנחנו מבינים, למדנו שדעת רבנן, יהיה הלכה, שאדם צריך לעזור בתשובה, ואז יום הכיפורים מכפר לו. אבל לפי הרמב״ם, בזמן שיום הכיפורים קיים, ברגע ששעיר משתלח, משהו שם קורה גם אם אדם לא יחזור בתשובה. העבירות הקלות בכל מקרה נמחלות לו, גם בלי תשובה. העבירות החמורות צריכות תשובה. מה זה בדיוק הלות? חמורות הרבה מגדיר בהמשך, לא ניכנס לזה. אבל יוצא דבר מאוד מעניין, למרות שאנחנו פוסקים כמו דעת רבנן, שיום הכיפורים לכאורה לא פועל בלי תשובה, רואים שזה בזמן בית המקדש זה לא כזה מדויק. בזמן בית המקדש, עיצומו של יום מכפר לפחות על העבירות הקלות, אפילו לדעת רבנן. משהו ביום הזה פועל עלינו, פועל עלינו בצורה, כן, גם לדעת רבנן יש רובד מסוים של עבירות שנמחלות, אפילו בלי שום תשובה. רק העבירות החמורות לא ימחלו אלא בתשובה.
גם רבנן?
כן, הרמב"ם פוסק לדעת רבנן, הרי הוא אמר במפורש, והוא שעשה תשובה, לדעת רבנן. אבל למרות שהוא פוסק לדעת רבנן, הוא אומר, בכל זאת משהו מדעת רבי, גם רבנן מודים לו. מתי? בזמן שבית המקדש קיים. היום לצערנו, שאין לנו את בית המקדש, אז נשארנו רק עם הדעה של רבנן הפשוטה, כן, שחזרה בתשובה ויום הכיפורים. זאת אומרת, יום כיפור מכפר למי שחוזר בתשובה. זה היום, כי אין לנו את השעיר המשתלח. אבל אם היה לנו שעיר משתלח, אז לפחות העבירות הקלות כבר נמחלות בלי תשובה. על העבירות החמורות היינו צריכים גם לחזור בתשובה, ואז יום כיפורים היה מכפר. אז עוד יותר מבליט לנו שזה לא שדעת רבי נעלמה פה מהשטח. היא לא רק איזו דעה תיאורטית, רוחנית. היא די עם השלכה מעשית להלכה, כן? שיש משהו בעיצומו של יום שהוא פועל עלינו. כן? גם כשאדם לא חוזר בתשובה, וכשאדם חוזר בתשובה הוא מיטיב עם הפעולה, הוא גורם גם להחזרה, גם לעבירות החמורות להתכפר.
אבל
הוא
מסתק, כאילו, לפי, אבל איך הוא יכול לעשות את
זה אחרי, כאילו,
שזה לא
מחפר, שעד שעוד מדבר? לא, אז ככה הוא מפרש את דעתם, מפרש את דעתם גם על פי גמרות אחרות, אנחנו רואים ככה קצת כחון, הרמב״ם רואה כמה וכמה גמרות, הוא מבין שדעת רבנן, כן, זה שם הוכחות מדעת רבנן וגמרות אחרים. שמה? אבל בימינו אין לנו שעיר משתלח. כשיש שעיר משתלח, זאת תהיה הלכה. עכשיו שאין לנו שעיר משתלח, אז החזרה בתשובה, זאת אומרת, דעת רבנן היא ההלכה הפשוטה. טוב, אז שוב, אנחנו מנסים כן להבין את הדבר הזה. מה זה עיצומו של יום שמחפר? מה בעצם יש ביום הכיפור מעבר לתשובה? אנחנו יודעים שיום הכיפור זה יום של תשובה. פה רואים שמעבר לתשובה יש עוד דבר מאוד מאוד עוצמתי בעיצומו של יום. טוב, אז אנחנו נכנסים לעניין דרך המשנה במסכת תענית, משנה מאוד מיוחדת ומפתיעה. משנה במסכת תענית אומרת, אמר רבן שמעון בן גמליאל, כן, יש לכם בדפים, לא היו ימים טובים לישראל, 15 באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבש את מי שאין. כל הכלים טעונים תפילה, ובנות ירושלים יוצאות ומחוללות חוללות בקרמים, ומה היו אומרות, בחור סנה עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנו, ייתן עיניך במשפחה, שקר אכן, הבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלה. ואומר, תנו לה מפי ידיה, ויעללו לה בשערים מעשיה, וכן הוא אומר, צנה וראנה, בנות ציון. רגע, שנייה, לפני הדרשה האחרונה, דרשה ראשונה, כן, הדרשה הראשונה היא, מאוד מאוד מיוחדת, ואנחנו רגילים אליה כלל, אבל באמת מאוד מפתיע. יש שני, קודם כל הביטוי, לא, היו ימים טובים לישראל, 15 באב וכיום הכיפורים. אז שמחה של חתונה, שמחה של רוסים, כולנו יודעים מה זה, כמה זה דבר משמח, וגם היום אחד מהשיאים של השמחות שיש לנו בחיים. האם אנחנו מתקרבים לשמחה הזאת ביום הכיפורים? שאלה גדולה, נכון? אבל המשנה אומרת שזה אמור להיות פחות או יותר אותו... זה... לא היו טובים לישראל כ-15 באב, יום הכיפורים. משהו באווירה, בשמחה של 15 באב, של יום האירוסין, וכן, שמבטא השלמה של נשמות, ובניית בתים ישראל, ומדרגה של שלמות גדולה. משהו מהשמחה הזאת אמור להיות נוכח גם ביום הכיפורים. זה כבר דבר מאוד מאוד מטלטל. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא, טוב, סוגיית החילול בקרמים, שגם ט"ו באב, כן, היא צריכה בירור וכן, והתייחסות, שלא נדבר עליה היום, אבל ביום הכיפורים, מה, בין כל נדרי לבין מוסף, כאילו יוצאים, עושים ערב של, איך זה נקרא, שליש גן עדן, ועושים כל מיני שידוחים שם, מה זה קשור עכשיו? כאילו בתוך יום כיפורים, כאילו. איפה זה שייך, כאילו, להכניס זה בתוך יום כיפורים, כאילו, מה הקטע, נכון? זה ממש נראה תמוע מאוד. נכון, נכון, בדיוק. עוד מעט אני עוד מעט אני אקרא לכם דברים נפלאים. בסדר, זו דרשה ראשונה, בסדר? קודם כל, עצם השמחה שמושבת פה, כן? והמחוללות בקרמים. הדרשה השנייה, אני קורא שלוש שורות מהסוף, וכן הוא אומר, סנה אורנה בנו ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. בסדר? זה הפסוק משיר השירים. ביום חתונתו, עכשיו מסבירה הגמרא, ביום חתונתו זה מתן תורה. וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, ייבנה במהרה בימינו. אז יש לנו פה איזה פסוק שמבטא שני שיאים, יום חתונתו ויום שמחת ליבו, כן? שיהיה לקדוש ברוך הוא, למלך שלמה, מלך שלמה, כן, שיהיו בשיר השירים, מלך שהשלום שלו, הקדוש ברוך הוא. אז יש לו שני ימים מאוד מאוד שמחים. יום חתונתו זה מתן תורה, ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. אבל נשאלת השאלה, מה הקשר בין הדרשות, כאילו? איך הגיעה פה הדרשה הזאת פתאום, שבכלל הנושא שלה זה מתן תורה ובית המקדש? לפני כן הנושא היה ט"ו באב ביום הכיפורים. נכון? ויש פה איזה הקשר, כי המשנה אומרת, וכן הוא אומר, וכן הוא אומר, ואז היא מביאה לי פתאום דרשה שבכלל לא קשורה. של הקדוש ברוך הוא יש שני ימים מאוד מאוד שמחים, יום חתונתו, זה מתן תורה, יום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש. מה הקשר להתחלת המשנה? בסדר? ברורה השאלה? אז רש"י פה מסביר, וככה כל המפרשים, אומר דבר כזה, זה מתן תורה, יש פה מצד שמאל את רש"י, יום הכיפורים שניתנו בו לוחות האחרונות. בסדר? אז מי שרשמה במבחן שמתן תורה היה בו"ב בסיוון, אז היא לא קיבלה ציון עובר. כי רש"י אומר לנו, מתן תורה זה יום הכיפורים. ממתי יום הכיפורים זה יום מתן תורה? מהמשנה הזו. למה? מה ההסבר? למה יום כיפורים יום מתן תורה? לוחות אחרונים, מה זאת אומרת? מתן תורה הראשון, כן, ברור, כן, חשיבותו עצומה ומהשפעת על הדורות, אבל היה שם איזה כשל אחרי מתן תורה הראשון, נכון? מה היה? חטא העגל. ומתן תורה הראשון, זה חתונה, אבל חתונה שאחר כך היה שם איזה... נגמרה בנוקאוט מאוד רציני. והמכה, השבר הזה של חטא העגל, הוא לכאורה מעמיד איזה סימן שאלה על החתונה הזאת, נכון? מה יהיה בחתונה כזאת שהסוף שלה היה כזה? תחזיק מעמד, שהיא לא תחזיק שלום, לא תחזיק מעמד. היא נצחית, היא לא נצחית. היא יכולה לעמוד במשבר כזה. בסדר? זה החתונה של מתן תורה. אבל לוחות שניים שניתנו ביום הכיפורים, אחרי שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחה לעם ישראל, ובעצם פה עם ישראל מקבל לוחות שניים וסוג של מתאחד מחדש, מתחבר מחדש לריבונו של עולם, אומר רש"י באיזשהו מקום עמוק, זה מתן תורה. כי כאן מתברר שהחתונה שלנו והקדוש ברוך הוא היא נצח נצחים, ושום דבר לא יכול לשבור. גם אחרי המשבר הכי חריף של חטא העגל, שמה חז"ל אומרים, עלובה קלה מזנה בתוך חופתה, כן, מתאר את החריפות של חטא העגל, כן, כמה זה חריף, כמו קלה שמזנה בתוך החופה שלה, ככה עם ישראל, כן, בתוך מתן תורה, וכן משה למעלה מקבל לוחות, ועם ישראל למטה בעגל, אז חז"ל מחריפים מאוד את הביטוי. אז האם אחרי משבר כזה אפשר בכלל להתאושש? כן, זו שאלה עצומה. ויום כיפור, שהוא אחרי כל מאמצי התשובה של עם ישראל, וסלחתי כדבריך, שריבונו של עולם אומר לעם ישראל, הוא ברור מאוד מאוד גדול ואדיר, שהקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, זה קשר נצחי. למתן תורה, זה חתונה נצחית, ששום דבר, וגם אם אנחנו נופלים ממנה, תמיד אנחנו יכולים לחזור אליה. שום דבר לא יפריד את אהבת הנצח בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. זה המסר המופלא של יום הכיפור. זה דבר משמח, לא? קצת. נכון? החתונה הזאת. אז עכשיו אנחנו יכולים להבין מה התכוונו חז"ל במחוללות בקרמים. על זה היו רוקדות בנות ישראל. זאת אומרת, יש שני ימים. יש יום של החתונות הפרטיות, בט"ו באב, יום מאוד מאוד משמח, כן? וקצת מעט פחות מחודשיים אחרי, יש יום של החתונה הכללית. של עם ישראל והקדוש ברוך הוא.
למה רש"י עושה את ההגבלה הזאת?
אז אני אומר, זה לא רק רש"י. קודם כל, זה שפה יום חתונתו זה מתן תורה, מה הכריח את רש"י וכל המפרשים דרך אגב להסביר שזה יום כיפור? כי ההקשר שהמשנה עושה, וכן הוא אומר, כן? לפני כן הדרשה עסקה בט"ו באב ויום כיפור. ואז פתאום, וכן הוא אומר, ודרשה לא קשורה, שפתאום קשורה למתן תורה. מה זה קשור מתן תורה עכשיו? כן? וכן הוא אומר, אומר רש"י, זה בא להסביר לנו, שהמתן תורה שהכוונה פה, יום חתונתו, דהיינו היום המשמח ביותר לקדוש ברוך הוא, שני ימים, החתונה שבעצם נקרא לזה השיא שלה, או הבירור הסופי שלה היה ביום כיפור, ויום שמחת דיבור, זה בית המקדש. בסדר? יוצא ש... לקדוש ברוך הוא, אלה שני ימים, השיא של השמחה, השמחה האלוקית והקשר והחתונה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. בסדר? ותחשבו על ההקשר הזה, אותם בנות שחודשיים לפני כן הם חוללו בקרמים, בחתונה, שמחת החתונה הפרטית, באותו מקום, אותם בגדים, אותה שמחה, כדי להכניס לנו את ההקשר הזה, מה זה יום כיפור? יום כיפור, זה חתונה עם הקדוש ברוך הוא.
זה לא היה אמור להיות יום דין ויום חתימת הדין. זה אמור להיות כאילו יום
חתימת. נכון. אז עכשיו אנחנו ננסה עכשיו לעשות איפה זה מתחבר עם היום כיפור שלנו. כן? אז לאט לאט ננסה לראות. זאת אומרת, קודם כל, זה עיצומו של יום. עיצומו של יום הכיפורים, הוא דבר מאוד מאוד משמח. מאוד נפלא, מאוד נשגב, מאוד עצום. זה הסלחתי כדברך. זה החדר ייחוד, כן, יש כאלה שמסבירים שזה נעילה. נעילה זה שנועלים את החתן והכלה בסוף בחדר ייחוד. זה נעילה. עם ישראל והקדוש ברוך הוא ננעלים מחדש. אלא שפה נכנסת מחלוקת רבי ורבנן. איך מגיעים לחדר ייחוד? איך מגיעים לנעילה הזאת? לדעת רבנן, נעילה זה בסוף, אבל יש קצת עבודה כדי להגיע למדרגה הזאת. בסדר? זאת אומרת, לדעת רבנן, צריך לחזור בתשובה כדי לזכות לחתונה המחודשת הזאת. בסדר? זו הכוונה שיום הכיפורים הוא מכפר לשווים. זאת אומרת, נגיד זה במשל, הכלה לא יכולה לבוא לחתונה עם שמלה מלאה בכתמים. אי אפשר. בסדר? זה מעלים, זה לא שייך. כן, כן, גם זה נכון. נכון, כדי לי, שנקרא להיות עבר בכלל ישראל, אז אתה צריך גם לעשות את העבודה הפרטית שלך. כן, נכון. אבל דעת רבנן אומרת, כדי שאנחנו, גם ככלל וגם כפרטים, נוכל להיכנס לחתונה הזאת, אנחנו צריכים להתנקות. אנחנו צריכים לחזור בתשובה. והחזרה בתשובה, כמו שהיא בעצם מסירה את כל המחיצות, ומאפשרת לחתן והכלה להתאחד מחדש. כן? זה דעת רבנן. אז ודאי, עוד פעם, גם לדעת רבנן, השיא נשאר בחיבור, בסלחתי כדברך, בשמחת ההתאחדות עם הקדוש ברוך הוא, זה מהות היום. בשביל להגיע לחיבור הזה, אנחנו נדרשים לעבודה מאוד מאוד רצינית ומשמעותית של הסרת המחיצות עם החתן שלנו. דעת רבי, עיצומו של יום, דהיינו, ההתאחדות המחודשת הזאת, בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, היא דבר כל כך עצמי, כל כך פועל, כל כך נשמתי, שהוא עצמו, הוא מהות היום. הוא מהות היום בלי קשר למעשינו. מהות היום זה עצם החתונה הזו. כביכול, החתונה עצמה, היא מנקה את הסמלה. החתן והקלה מתאחדים, עם אלה, הכל כבר, כל הסמלה, כן, זה, מי שמכיר את חנה לסמלת השבת, זה כאילו הכל... הכל, הכל מתכפר, הכל ברגע שאנחנו, הקלה כאילו חפצה ומשתוקקת לדודה, עיצומו של יום, עצם הביחד, החיבור הפנימי הזה, מברר כמה כל המחיצות בכלל לא קיימות, כמה לא שייכות בכלל, כמה זה לא אנחנו, זה לא שייך אלינו, וממילא זה עצמו מחדש את הקשר העצמי בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. דעת רבי מבליטה עד כמה, זה מהות היום. אלא לא נפסק כדעת רבי, נפסק כדעת רבנן. אבל גם דעת רבנן, היא בעצם, היא לא מעלימה את ההסבר של מה עיצומו של יום. היא רק אומרת, להגיע לעיצומו של יום, אנחנו נדרשים לעבודה. שמעבודה, וזה נכון, ודאי שכנסת ישראל, אני מסכים מה שאמר, שכנסת ישראל היא ודאי מחוברת עם ריבונו של עולם כדעת רבי, ואנחנו כפרטים, כדי להשתייך לחתונה הזאת, צריכים הרבה הרבה עבודה, זאת עבודה, כן, של החיים, אז הרבה לפי שחזר קבעו לנו עשרה וידועים וכו', כמו השלבים כאלו שהתפילות עוזרים לנו, כן, מה שנקרא, לברר כמה החטאים הם לא, אין לנו רצון בהם, כמה אנחנו באמת רוצים את הגילוי הפנימי האמיתי שלנו, ואז אנחנו זוכים לשמוע את הסלחתי כדבריך, כן, ואת השמע ישראל ואת קבלת מלכות שמיים של יום הכיפורים, את הנעילה, כן, אתם יודעים למידות החכמים וכו'. דרך אגב, זה מאוד מאפיין את נעילה, שהכל שם מלא רחמים. יגיעו ממידות רחמים, אנחנו אומרים שם, לא זוכר כמה, יותר מ-10 פעמים. כן, שהכל, נעילה זה ממש כבר חדר איכות, ממש כבר, כאילו, זהו, מה שנקרא, ניעורים אחרונים, אבל פה אני אומר, צריך להבין ש... אני חושב שבתודעת הנפש הדתית שלנו, את הצד הזה של יום הכיפורים, אנחנו כמעט איבדנו. אבל נשארנו רק עם הכיבוס של החטאים, כן, עם התשובה, עם החשיבות שלה, כן? אבל אנחנו לא מבינים שהתשובה היא לא, אנחנו לא עובדים במכבסה עכשיו. אנחנו מחפשים את הסמלה שלנו לקראת החתונה. זה קצת אחרת. נכון? זאת אומרת, זה משהו ביחס שלנו, יום כיפורים צריך להשתנות. זה לא יום שצריך לעבור אותו עם מטריה כזאת, וחכות שלא ירד עלינו איזה בוק. זה יום של השתוקקות מחודשת לריבונו של עולם. וההשתוקקות הזאת, היא נותנת לו את המוטיבציה לחזרה בתשובה. כן, תשבו בין קלה שעכשיו יש לה כמה קטנים על הסמלה, אבל זה הכל לקראת חתונה, לבין אחת שעובד במחפשה, יאללה, זה לא ייגמר, הדבר הזה, יאללה, רק שיגמור את השעות ולך הביתה. אז כן, יש חזרה בתשובה ביום כיפורים, דעת רבנה, אבל היא כולה הכנה לקראת המפגש והחיבור המחודש עם הדוד. בין הרעיה לבין הדוד. ובנו, על זה בנות ישראל היו מחולות בקרמים. אז משהו ביום הכיפורים, אני חושב, קצת הלכנו לאיבוד, במובן הזה. כן, של ההבנה כמה היום הזה הוא יש בו גם מתוך העבודה הקשה והבכי והרצון לסלק את המחיצות, נולד שמחה עמוקה, נולד את השתוקקות והתחברות, ודבר שהוא... אחד הימים הכי משמחים בשם. מה? יפה, כן, נכון. הולכים לבן, נכון. מביאה לתוך ביתו, כך כתוב. נכון. החורבה ישר. בסדר? אז קודם כל, משהו פה אני חושב קצת צריך להתאזן לנו. עכשיו, זה גם הגיוני, זה הגיוני שאנחנו קצת התרחקנו, כי רואים את זה גם ברמב"ם, זאת אומרת, ככל שאנחנו קרובים יותר לקרבת אלוקים שהייתה בזמן בית המקדש, אז הצד הזה של יום כיפור הרבה יותר נוכח, כן? הכהן הגדול היה נכנס, ועם ישראל היה הרבה יותר מרגיש בצורה נוכחת את ה... את ה, כן, את ה, את ה, את האדום, את ה, את הזהורית הזמוע שהופכת ללבנה, והנה עכשיו אנחנו חיברנו, התחברנו מחדש, הכל היה הרבה יותר נוכח. ממילא, ודאי, כל אחד היה עושה, כן, כל איבר היה עושה את התשובה ואת ה, את ה, אבל ההבנה הייתה שהכל סביב החתונה מחודשת. כשאנחנו, אנחנו התרחקנו מבית המקדש ומארץ ישראל ומהבריאות שלנו ומה, אז כן, אז יותר ויותר נשארנו עם היום כיפורים של, של התשובה, שהוא, עוד פעם, נפסק לדעת רבנה, הוא מאוד מאוד חשוב. התשובה היא חלק מהותי ממהות היום, בטח היום, שאין לנו בית מקדש. אבל צריך לזכור לאן התשובה הזאת, מה היא אמורה להוליד. כן, את עיצומו של יום. עצם החידוש של הקשר.
אבל אחרי
זה, כן, זה בא ביחד. ככל שיהיה לנו יותר הבנה מהו עיצומו של יום, זה ייתן לנו הרבה יותר מוטיבציה להיפרד מהמחיצות שמפריעות לקשר הזה. כן? זה נקרא תשובה מאהבה, גם זה מגביר את ה, את ה, את ה, לא רק את המוטיבציה, גם את המקום שממנו המוטיבציה מגיעה. זה לא רק, יאללה, הנה אני עושה תשובה כדי שתחבר לי לה. אני רוצה את הקשר איתך, לכן אני...
אם
שעה פשוט כן, כן, זה דעת רבי. ממילא, כמו שאמרנו, השתוקקות עצמה היא כאילו מייתרת את הצורך בתשובה כשהקשר הוא כזה, כן. גם לפני וגם בתוך. יש לנו תהליך של חזרה בתשובה, כל סדר עבודת התפילה, כן, של הוידויים, זה כאילו זה עבודת התשובה של יום הכיפורים. כן? אבל התשובה היא לאט לאט מולידה את ההתחדשות של הקשר. כן. אז אני אומר, ודאי שבטח בימינו שאין לנו בית מקדש וקרבת אלוקים היא באמת רחוקה מאיתנו, זה דבר שאנחנו עובדים עליו, ואני חושב בעיקר מרגישים אותו, את השמחה בעיקר בסוף יום. כן, זאת אומרת, אנחנו, כן, זה הולך, זה פרופורציונלי, זאת אומרת, ככל שאנחנו נתקרב לבית המקדש, אני מאמין שהפרופורציות, אני אראה לכם את זה בסעירים, אבל אין סבא, אנחנו לא באים עכשיו להפוך את יום כיפור ליום שנתי בנתי, הכל, כאילו, זה מההתחלה, אנחנו צריכים באמת להרגיש את הכאב בריחוק שעשינו בינינו ובין ריבונו של עולם. אבל זה כאב שהוא, כן, הוא רואה את האופק, הוא רואה את הלמה, כן, וממנו בא הכאב. זה לא הכאב של חטאתי והשם ייכנס בי, אלא חטאתי והתרחקתי, כן? ולאט לאט ההבנה שהשם מלא רחמים ונותן לו דרך התשובה מאפשרת לאט לאט לחוש איך על פי האמון שלנו בחז"ל ובתפילות, על פי מה שהם תקנו, אנחנו לאט לאט נקרא משתחררים מהכבלים האלו, כן, מהנדרים, מכל מה שסרנו על עצמנו והכבדנו על נשמתנו, ומתחילים להרגיש איך הנשמה משתחררת מכל זה וזוכה, כן, להתחדש מחדש. אז זה תהליך כזה, כן, תהליך שאנחנו הולכים ומגלים אותו, כן, שיש בו, כן, את האיזון הזה, את התהליכה, זה הפיוט כל כך מיוחד הזה שהספרדים פותחים איתו את יום הכיפורים, לך אלי תשוקתי, מומלץ גם לאשכנזים, אז הוא מכוון אותנו כבר בתחילת היום לאן אנחנו צועדים, לך אלי תשוקתי, לשם צועדים, אלא אחר כך אנחנו אומרים שם באותו פיוט, כן, אבל כמה מרדתי וכמה זה, ועכשיו את התשוקה הזאת שהעמסתי עליה כל כך הרבה כיסויים, עכשיו אני, זה היום הזה, היום אני חייב לפתוח את החיבור הזה. טוב, אז בואו נראה, אני רוצה לדלג לסוגיית הסעירים ולהסביר איך זה קשור לאחד הסוגיות המעניינות וגם התמוהות של יום הכיפורים. בסדר, אז נעבור לצד השני של הדף. הסעירים זה אחד הדברים באמת המתמהים בעבודת היום הכיפורים, ואין אותה, אין דבר כזה במהלך השנה בבית המקדש. מה פשר הדבר? לקחת שני סעירים, אחד הולך להשם, אחד הולך להזזל. ואז לוקחים שני פתקים, שמים בקלפי, כן? ממש קלפי. מערבבים, זה אחד כתוב להשם, ואחד כתוב לעזאזל, כן? ואז הכהן הגדול כן, מכניס את היד, והוא צריך כן, להחזיק אחד מהם ביד ימין ואחד מהם ביד שמאל בלי לראות. כתוב במשנה, אם של שם עלה בימינו, הסגן אומר לו, אישי כהן גדול אגבה ימיניך. אם של שם עלה בשמאלו, ראש בית אב אומר לו, אישי כהן גדול אגבה שמאליך. זאת אומרת, עוד פעם, לשני הפתקים, אחד כתוב להשם, בסדר? זה יהיה הסעיר שהולך לקורבן, כן? קורבן להשם. ועל אחד כתוב לעזאזל, וזה יהיה הסעיר שהולך לעזאזל. אבל למה צריך את כל ההגרלה הזו? הם צריכים להיות דומים, שני הסעירים, דומים במראה ובקומה, ואז צריך לעשות הגבעה, וכולם במתח, מה יצא לו ביד ימין, מה יצא לו ביד שמאל, אם יצא לו ביד ימין, הוא אומר לו, תגביע את היד, שכולם יראו, אם יצא לו ביד שמאל. מה זה פה העניין הזה של מה לא משנה כל כך, יצא לו ביד ימין, יצא לו ביד שמאל וכו'. דבר מאוד מאוד תמוע. והברייתא אומרת, סיימתי את זה מתחת המשנה, שכל ימים שהיה שמעון הצדיק קיים, היה גורל של שם עולה בימין. משמש שמעון הצדיק, פעמים בימין, פעמים בשמאל. זאת אומרת, שעד ששמעון הצדיק מת, במילים אחרות, כשהיינו בזמן הגבוה של עם ישראל, כן? עם ישראל היה במדרגתו הגבוהה, תמיד היה של שם יוצא ביד ימין, ושל עזאזל היה יוצא ביד שמאל. אחרי ששמעון הצדיק נפטר, לפעמים היה יוצא ככה, לפעמים היה יוצא ככה. משקף משהו, בדיוק. רואים שזה משקף משהו. זאת אומרת, כשעם ישראל במדרגה הגבוהה שלו, אז להשם הוא יוצא ביד ימין. כשעם ישראל במדרגה הנמוכה שלו, אז לעזאזל יוצא ביד ימין. גם אז יש יום כיפור, גם אז יש עבודת היום, אבל כנראה עבודת היום במדרגה יותר נמוכה. בסדר? ככה רואים. יש לנו שני סעירים, נכון? אנחנו עושים הגרלה. מה הכהן הגדול, יש לו סעיר מימין, סעיר משמאל. השאלה, מה ילך לקורבן, להשם, ומה ילך לעזאזל? תקחו אותו למדבר וילך לעזאזל. אז צריך לעשות הגרלה. כן? ואז רואים מה יוצא לו ביד ימין, ואז אומרים לו, אם להשם יוצא ביד ימין, אומרים לו, אגבה ימיניך. אם להשם יוצא ביד שמאל, אגבה שמאליך. שאולם ידעו איפה להשם יצא. האם להשם יצא ביד ימין, או להשם יצא ביד שמאל. בסדר? עכשיו, מה רואים? שכשעם ישראל היה במדרגה הגבוהה שלו, תמיד על השם היה יוצא ביד ימין. ככה היה יוצא. ואת רואים שזה משקף משהו, הגרלה הזאת. היא בעצם משקפת באיזה מדרגה עם ישראל נמצא. כשעם ישראל היה במדרגה גבוהה, על השם היה יוצא ביד ימין. כשעם ישראל במדרגה יותר נמוכה, עדיין היה יום כיפור, הכל היה אותו, אבל על השם היה יוצא ביד שמאל. השאלה מה משמעות הדבר, כן? אז אני חושב שמאוד מאוד קשור למה שלמדנו. שיש שתי בחינות ביום הכיפורים. להשם ולעזאזל, השני הסעירים האלה, הם שתי בחינות של עבודת היום. העבודה שאולי נקרא לה עבודה של התשובה, כן? של כביכול לזרוק לעזאזל את כל הדברים, כל המחיצות, כל הדברים שהם כן, מחטיאים אותנו וכן... מורידים ומקטינים וכו'. זה עבודת התשובה. והעבודה השנייה היא העבודה של התשוקה, של החיבור, של ההתחדשות הקשר, ריבונו של עולם. כן? סעיר של תשובה וסעיר של תשוקה. סעיר שהולך לעזאזל ומבטא את ההתרוקנות שלנו, את הסרת המחיצות, הסרת האבונות. וסעיר של השם שמבטא את הקורבן, את ההתקרבות המחודשת, את ההתחדשות של הקשר, בין עם ישראל, בין הקדוש ברוך הוא. אלה שני הסעירים. ושני הסעירים האלה, שניהם חייבים להיות. כן, שניהם חייבים להיות, כי הם ביחד מרכיבים את מהות היום. כן, עבודת התשובה ועבודת התשוקה. הרצון לחדש את הקשר, בהבנה שכדי לחדש את הקשר צריך להסיר את המחיצות, את האבונות. שני המרכיבים, הם שניהם ביחד. זה מה שאמרנו, תשובה ועיצומו של יום. ואנחנו רואים שיש פה שני מדרגות של יום כיפור. כשעם ישראל במדרגה הגבוהה שלו, אז זה היה מאוד נוכח בנפש, שפה באים לחתונה, פה באים לתשוקה, פה באים לחיבור מחדש עם ריבונו של עולם. ברור שביד שמאל, דיינו, נקרא לזה בדרך, כדי להגיע לתשוקה, אז צריך לעבור את עבודת, את עבודת התשובה, כן? אבל היה הרבה יותר נוכח בנפש על השם. אנחנו פה, כן, מתחברים ומתחדשים ומתקדשים חזרה בקשר חזק וחתונה מחודשת, כמו כמו שרשי אמר לנו. ובשנים שעם ישראל במדרגה פחות גבוהה, אז היד הימינית, זאת אומרת, העבודה הראשית של אותה שנה, הייתה עבודת התשובה. גם אז היה ברור שהתשובה היא נצרכת כדי להגיע לתשוקה, כדי להגיע לחתונה. אבל היה ברור שבשנה הזאת נצטרך ביד ימין, דיינו להחזיק הרבה יותר בעבודת התשובה. קל וחומר, בזמן שאין לנו בית מקדש. אנחנו הרבה יותר קרובים, לכן אני מסביר שבעצם זה לא מקרה שבימינו הרבה יותר קשה לנו, כן, להרגיש את התשוקה, כי יותר רחוקה מאיתנו. אנחנו, קרא לזה להשם, הוא עוד לא ביד ימין. יש לנו עוד לאן לשאוף. כן, להגיע למצב כזה שאנחנו ממש מרגישים את התחדשות הקשר, וזה עוצמת היום, זה הסדר. אז בשנים שכאלו, אז עבודת התשובה, יש דרך אחרת. מהי עבודת התשובה? היינו מתחילים מלמטה, ולמרק את העבונות, ולהתחרד, ולעשות העבודה מלמטה. אבל עבודת התשובה הזאת בסופו של דבר, גם בשנים האלו, היא בסופו של דבר האמצעי כדי להגיע לתשוקה המחודשת. זה בסופו של דבר זה העיקר, זה היה המטרה. אז זה ממש משקף גם את שני התהליכים שעליהם דיברנו, וגם את המקום, אני חושב שקצת קשור לשאלה שאלתם קודם. רגע, אז מה, אנחנו אמורים להיכנס ליום כיפור ישר, להרגיש לחולל בקרמים? טוב, כנראה שיש לנו, יש שנים כאלו, יש תקופה כזאת שאנחנו נמצאים בה, שבסדר, עבודת התשובה, לפחות בתחילת היום, בצד היותר נוכח, אנחנו נבוא קודם כל בעבודה גדולה של תשובה, כן? ושל וידוי, וכמו שחזל, מסרו לנו בסידור, במחזור. אבל, גם בשנים האלו, אנחנו צריכים לזכור מה המטרה. צריכים לזכור מה המטרה. אנחנו לא במכבסה, אנחנו לא פועלים תאילנדי במכבסה. אנחנו הקלה של ריבונו של עולם. זה עמדה נפשית אחרת. זה קלה שצריכה לעבוד, צריכה לחבץ, צריכה כן, להסיר את המחיצות, אבל זה יום משמח. זה יום שעבודת היום והסרת המחיצות שבו, והחרטה וכו', הולכים ובוקעים מתוכנו באמת את החיבור המחודש שנותן לנו נשימה, נותן לנו אוויר לכל השנה כולה. גם הצום של יום הכיפורים הוא גם בהקשר הזה. זאת אומרת, הצום של יום הכיפורים זה לא צום של אישה בעבר, זה לא צום של אבלות. זה צום של רצון להיות בעיקר במקום הנשמתי. וכשאנחנו במקום הנשמתי, אנחנו חוזרים למקום הטהור והנקי והאלוקי שלנו, ומתוכו אנחנו יכולים לצמוע חזרה ולחזור אל החיים, לסוכות, כן, לחג של חיים והופעה בתוך החיים. אבל כדי להיות במקום הכי נקי, המקום שלא נפגם בנו, שזה המקום הנשמתי שלנו, אנחנו חוזרים אל המקום הנשמתי, הטהור, האלוקי, הזך, אנחנו מסירים את כל המחיצות, המחיצות הגשמיות, המחיצות של המידות הרעות, המחיצות של המעשים הרעים, מסירים, הסרת הצד הגשמי היא גם כן חלק מהמקום הזה, היא לא איזה אבלות, זה לא צום של אבלות, זה צום של התנקות. כן? יש דיאטות כאלה שאומרים לך 30 יום, לא יודע מה הדוח הזה, הגוף צריך להתנקות. אז פה גם מעין זה אנחנו צריכים להתנקות, לא הגוף צריך להתנקות, אנחנו צריכים קצת להתנקות מהגוף. להתנקות מכל הדברים שיש בהם מהמימד החוסם והאותם, כדי להגיע למקום הכי נקי, הכי טהור, ולחזור להיות קלה, שהיא ראויה לדודה. ולכן בסופו של דבר, מתוך כל העבודה הזאת, שהיא עבודה, אבל עבודה שיש בה מאמץ, אבל מאמץ שהולך ובונה תשוקה ושמחה מאוד מאוד גדולים. מאוד גדולים ועמוקים. ואת המימד הזה של יום כיפור, אנחנו צריכים לדעת ולשמר. לדעת לאן בסופו של דבר כל המאמצים שלנו הולכים. כן? נותן לנו הרבה כוח והרבה מוטיבציה לעבור את התהליך הזה ולעשות את זה גם בשביל עם ישראל, רק בשביל עצמנו. לעבור איזה תהליך שהולך ומחבר אותנו חזרה יותר עמוק, יותר בגודל, יותר בתארה, יותר באמיתיות לריבונו של עולם. בסדר? אני אקריא לכם, יש לנו 3 דקות, אני אקריא לכם פעם אומר, אני רק אחרי שציינתי את הדף וכל הזה, ראיתי פה את התפארת ישראל, על המשנה שלמדנו במסכת תענית, לא הבאתי אותו בדף כי לא ראיתי אותו לפניכם, אבל הוא כזה מדהים, אומר את כל שלמדנו, הוא אומר פה על המשנה. אז אני אקריא את זה, בסדר? מי שתרצה תראה את זה אחר כך בפנים. יש פירוש שנקרא תפארת ישראל על המשנה במסכת תענית. זה בעצם המשנה האחרונה במסכת תענית, פרק ד', משנה ח'. כן, המשנה שראינו על הבנות ישראל שמחוללות ביום הכיפורים. אז אני אקריא לכם, תראו, זה ממש מדהים. הוא אומר ככה, נראה לומר, דלאחי מה הייתי אחקר? דרצה לומר, אף על גב זה ביום כיפור לא שייך שישוררו בחור סנה עיניך. בישראל קדושים יתעסקו ביום הכיפורים הקדוש והנורא בשידוחים? כזה מה שאלנו, מה, יום כיפורים עוסקים עכשיו בשידוחים? על זה משיב, דה ביום הכיפורים נתכוונו לקדוש ברוך הוא, שנקרא בחור בשיר השירים כולו, שנאמר בחור כארזים. רצה לומר, שא עיניך מה אתה בורר לך, איה אומה קדושה בעולם כאומה זו. אנחנו בעצם נרוקדים לפני הקדוש ברוך הוא, אומרים לו, שא עיניך, תסתכל עלינו, תסתכל איזה אומה יקרה יש לך, כמה היא רוצה אותך. אל תיתן עיניך בנוי, דאף אגב שחטאו לפניך, תיתן עיניך במשפחה, יש לנו איחוס, בניך, בני בחוניך, בני אברהם, ישראל ויעקב. שקר אכן של שאר האומות, הבל היופי שלהם, ואפילו כשעושים מצוות כוונתם רק להחניף לך. אני מדלג קצת, אבל אשתך, כן, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אבל אשתך, החלשה הקטנה, שהיא יראת השם, היא תתעלל, שעומדת היום לפניך ככלה מקושתה, ואומרת כאביה, הקריבת נפשי כדמך, אני רוצה שנפשי תתקרב אליך. זה הקלה שלך, היא חלשה, היא עשתה כל מיני שטויות מהלך השנה, אבל תראה כמה היא רוצה אותך באמת, כמה באמת מלאה רצון אליך. שגם כתמי חטאותיה הם היום לה לעדי ולתפארת, בעבור כי נתהפכו לזכויות. פשוט, כן, הכתמים שלנו הופכים ביום כיפורים למה? לתכשיטים. כשאנחנו משתוקקים לקדוש ברוך הוא, אז התשוקה הופכת את התשובה מאבונות לתכשיטים. מבהיל. הוא אומר, הוא מוסיף פה בסוף בהערה, נראה לי, דמיהי טעמה, מנהג ישראל לשיר את האשמנו ביום הכיפורים. והרי קינה מבא אלה. כן, היה צריך לבכות בזמן האשמנו, ויש לפחות חלק מה... באשמנו בגדנו של, של החזרת השעץ, אומרים, זה במנגינה כזה. אז הוא אומר, מה זה מנגינות פה עכשיו? כולם צריכים לבכות, מה זה מנגינות? ויש כאלה שמשרים וכו'. אומנם הוא לרמז שכולם נתהפכו לזכויות, וראוי לשורר עליהם כעל זכויות. הצד הזה של יום הכיפורים צריך להחזיר אותו. יום הכיפורים שהלכנו לאיבוד. יום הכיפורים שבו אנחנו מצד אחד מרגישים את הכאב והרצון לסלק את כל החטאים, מצד שני גם מרגישים את זה שהקדוש ברוך הוא מחפר לנו ובונה איתנו בחזרה את הקשר בצורה הרבה יותר עמוקה. אומר לנו, סלחתי כדבריך, והופך לנו את כל העוונות לקישוטים. ואנחנו גורמים את היום הזה כמו קלה בחדר הייחוד ובעלה. נזכה ככה גם להרגיש שני הרגשים. בחתימה טובה.